קצר והמלאכה מרובה. והפועלים עצלים, ובעל הבית דוחק, והשכר הרבה. רבי צפון היה מגדולי התנאים. רבי צפון חברו של רבי עקיבא. עשיר גדול היה, הגמרא אומרת. פעם אחת היה הולך ללמוד תורה, נפס אותו השומר שהיה עובד אצלו בפרדס. היה לו הרבה פרדסים וכרמים ושדות ובקר וצאן לרוב. הפועלים היו מכירים אותו. פעם אחת נפס אותו השומר של הפרדס. היה עומד הקטיף. חסרים פועלים, וכדיים עובדות שיקטפו את הפירות. וראה את רבי צפון הולך ללמוד תורה, ולא זיהה אותו. ואמר לו, בואי נעבוד תעבוד. רבי צפון לא רצה, לא עמד לו, אמר לו, הולך לבית המדרש. לקח אותו והכניס אותו לתוך שק. שם אותו על הכתפיים, ורצה לזרוק אותו לנהר. אמר, מה זה בן אדם? לא לומד תורה, לא מועיל לחברה, לא עובד, לא עושה כלום, לא מועיל לחברה. השליך אותו לנהר. שהגיש רבי צפון שעוד כמה זמן קצר, דקה או שתיים, כבר יהיה במים, יהיה אולי בעולם ההוא. אז אמר, אוי לו לצפון שזורקו זה. זאת אומרת, צפון הולך למות, הוא אומר על עצמו. שמע, שומר, פתח את השק, אמר, אתה הוא רבי צפון. סליחה, לא ידעתי, אתה בעל הבית שלנו. לא ידעתי. ורבי צפון הצטער שהשתמש בכתרה של תורה, שהוא מזדיהה את עצמו כרבי צפון, ועכשיו בגלל זה הוא הציל אותו, וישב בתענית כל ימיו על שהשתמש בכתרה של תורה. הוא אמר לנו את המשנה הזאת, הוא ידע מה זה ערך של תורה, מה זה ערך של זמן, מה זה ערך של זמן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה זמן. והימים של חשבון נפש זה הימים האלה, רבותיי, זה אמצע השנה. זה הימים שבהם אנחנו יוצאים מהחורף אל הקיץ. באים ימי האביב, ויצרה המשפרן. לכן אנחנו לומדים מסכת אבות בימים הללו דווקא. ואבות, כמו שאבא לבן דואג לבן, כך המסכת הזו דואגת לנו. והיא המסכת הראשונה שצריכים ללמוד אותה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שלומדים תורה צריך דרך ארץ. כמו שכתבו הראשונים, שחג השבועות אנחנו מקבלים תורה. אבל לא נוכל לבוא לקבל תורה עם כל המידות השליליות, עם כל התכונות הגבוהות שיש לנו. אדם הוא בשר ודם, יש לו כל מיני תכונות לא טובות. כתוב את האזני יומיים מהעזקה, זה לא בושה. הרב חידה כותב שאדם תביא מוסר, אם יום אחד לא ילמד מוסר, בהכרח שיעבור עבירה. כי המוסר לנפש כמו חומץ לחלודה, כשיש חלודה באיזה כלי. שמים לו חומץ, שמים לו שמן, והוריד את החלודה. מביא הרחידה שהרשן היה גדול בדורו. עכשיו רבנו שלמה לוריה, גאון עצום היה, דוד של מרן רבי יוסף קארו. היה ראש חכמי פולניה, כך נקרא. מהרשן, רשן, מהרשן, רבי שלמה לוריה. דודו של רבנו הרבי. הרשן היה נוהג שהיה לו איש, תלמיד חכם זקן, שכל יום היה בא אליו לרשן ואומר לו דברי מוסר. והיה עומד הרשן על העמוד ועוטף ראשו בטלית וכופף קומתו בפניו. שומע ממנו דברי מוסר. והיה אומר שאדם שבלי מוסר בהכרח יעבור עבירה. והיצר הרע קופץ. הדבר שמכניע את היצר זה מוסר. ואמר שלמה המלך, החזק במוסר, אל תרש. כלומר, לא תאמר, אני כבר יודע את המוסר הזה. כל יום לחזור. תראו איגרת הרמב"ן, היום הרבה אנשים לוקחים את זה כקמיע. זה לא קמיע. זו איגרת שרמב"ן כתב לבנו שם דברי מוסר, מה צריך להיות המטרה של האדם בחיים, מה הדרך שלו, מה המחשבות שלו, איפה העיניים שלו יסתכלו, איפה הידיים שלו יעשו, איפה הרגליו ילכו. והוא אומר לו שתחזור על האיגרת הזאת כל יום, אתה תהיה בן עולם הבא. למה? כי מוסר צריך ללמוד יום יום, אי אפשר להפסיק אפילו פעם אחת. בא המיקרופון מלמד אותנו, היום קצר והמלאכה מרובה. יש הרבה שאלות במשנה הזאת. אתם יודעים שהמסכת אבות חיברו הרבה הרבה פירושים. כמעט לא היה גדול בישראל שלא כתב פירוש על מסכת אבות. ויש שכתבו 4 ו-5 חיבורים. הגאון חידה לבד, יש לו כ4 חיבורים על מסכת אבות. הגאון רבנו יוסף חיים, יש לו, מה שידוע לנו, 3. רבי חיים פלאצ'י, ועוד ועוד, בלי סוף. רבנו משה אלשיך, ידוע שרבי משה אלשיך, פירושו הוא 1 מ-70 פנים לתורה. סיפרתי לכם כמה פעמים, שכך אמר לי אבי עליו השלום, שהיה בגיל 9, היה הולך כל שבת לשמוע את הבן איש חי, את הדרשה שלו, מעלה משעתיים מהדורש הבן איש חי. ואמר לי אבי כך, שכל דרשה ודרשה שהיה פותח הבן איש חי, היה אומר, כתב מורנו הרב משה אלשיך. כי האלשיך דבריו מהר סיני. הרחידה כותב, שהאלשיך היה באותו דור של מרן, רבי יוסף קארו, הם היו ביחד בצפת. רבי יוסף קארו, רבי נוערי, רבי משה אלשיך, רבי שלמה נקבץ, רבי משה קורדבירו, הרב משה מיטרני, הרדב"ז, רבי יעקב ברב, וכאומי העולם, כל אחד לבד יכול להרעיש את השמיים ואת הארץ. וכולם היו באותו דור, זה משהו מדהים. אז רבי משה אלשיך, הרחידה כותב, שהיה יהודי אחד שהיה לומד את פירושו לתורה כל שבוע. ואיזה שבת היה הולך לישון עד שהיה גומר את פירושו בנושא אלשיך על הפרשה. ופעם אחת היה נועלנו, פעם, הרבה פעמים היה לצערנו. היו הגויים פורצים לבתי היהודים ועושים ביזות ושחיתות ואונס ורציחות, בלי סוף. עכשיו צועקים קוסובו, קוסובו, קוסובו. שטיפת מוח עושים לנו. מה עם עם ישראל? אלפי שנות גלות, מאברהם אבינו ועד היום. שחטו והרגו ורצחו וטבחו בנו. כל הזמן. בלבנון מה עושים בנו? שוחטים בנו. רק שגוי, איך אמר פעם מישהו? כלב נושך אדם, לא מדברים על זה בחדשות. אדם נושך כלב, כל העולם צוחק. ככה זה. ככה זה. עכשיו זה מעשה. שהיה, אמרו מה זה, בשבת הבאה, השבת הזאת נקרא פרק ב', שבוע הבא נקרא פרק ג' באבות, זה מתחיל, עקביה בן בעללן אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, בא מאין באת, לאן אתה הולך, וזה מאין באת, ועוד פעם הוא חוזר, מאין באת, מטיפת צרוחה, לאן אתה הולך, במקום עפרים ותולעה, לפני מי אתה עתיד צאת את החשבון, לפני מלך מלכי המלכים. תשמע כפול, תגיד ישר, הקרא מבעלן אומר, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, מזה לזה. לאן אתה הולך? במקום עפר ממוות עולם. למה הוא צריך לחזור פעמיים? אמרו, יש פה שני מסלולים, שני ביאורים. הרבה פעמים בן אדם חושב, מאיפה הוא בא? אז הוא, יצר רע, יש לפעמים יצר רע שבא לאדם, אומר לו, מי אתה או מה אתה? שמה אתה לומד תורה? מה אתה תהיה משה רבנו? או אתה חושב את עצמך שאתה תהיה רבי שמעון בר יוחאי? לא, אתה יהודי פשוט, אתה עזוב, מספיק לך בית הכנסת להתפלל ושלום, לא צריך ללמוד תורה. זה גם דרך של יצר רע. יש דרך הפוכה. שכשאדם לומד תורה, בא יצר, מביא לו גאווה. אומר לו, אתה נהיית כבר אהרון הכהן. אם הוא יתפלל פעם אחת בכוונה, וואו, אתה רבנו ארי. ואם הוא למד פעם אחת תורה, אתה יעקב אבינו כבר. זה הוא חושב את עצמו. ועל שניהם בא המתנה להזיין אותם. ומי משל על זה? אמר שפעם אחת היה איזה בחור אחד שלימד אותו אביב תורה. אמר לו, תראה, האריה ידוע שהוא מלך החיות. האריה לא טועק רק שהוא יהיה המלך, הוא טועק שיהיה לו המשך לשושלת שלו. הכפירים, מה שהוא מוליד אותם, שמתחילים להסתובב ביער, הוא מאלף אותם בהתאם. יום אחד אמר האריה לבן שלו, הכפיר, תדע שאתה מלך של החיות, החיות צריכות לתת לך כבוד. תיזהר לשמור על כבודך בפניהם. אתה מלך על הדוב ועל הנמר ועל הפרדנס ועל הנחש ועל הפיל ועל הג'ירפה ועל כל החיות. אתה מלך, על הקדוש ברוך הוא עשה. ואפילו הולך קרבה למעלה. יש שם דמות אריה, ככתוב בספר יחזקאל. ואמר לו, אתה גיבור על כולם. בני אדם וחיות והכל. טוב, האריה הזה, הכפיר, רוצה להכיר את העולם, מתחיל להסתובב. הסתובב ימינה, שמאלה, התחיל ללכת. יום אחד, הוא הגיע לקצה היער, אחרי זה ראה שדות, הגיע אותו לראות סקרנות. שדות וכולי וכולי וכולי, והנה רואה מרחוק עיר, שאנשים משווים שם. על העיר הוא יודע לא להיכנס. יש גבול, הקדוש ברוך הוא עשה שהחיות יהיו ביערות, ובני אדם כערים, שלא זה ייכנס לתחום של זה ולא זה לתחום של זה. אבל אריה מתוך סקרנות, אריה צעיר, רוצה לדעת. התקרב, 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 רואה מרחוק איזה שלט גדול, מה זה השלט הזה? רוצה לראות מה יש שם. התקרב, מה הוא רואה? בן אדם אחד ככה, כמו גורילה, עם איזה זרועות, עם איזה זה, קורא אריה. איך יכול להיות? אבא שלי רימה אותי. אבא שלי אמר לי שהאריה הוא גיבור. האריה הורג, טורף אנשים, טורף חיות, שולט. איך יכול להיות שיש פה תמונה של בן אדם קורא אריה? אני לא היה רגוע. חזר למקום שלו ביער, ואבא הלך לטרוף, הלך לטייל, אני יודע כמו שהלך. הלך לישיבת הקבינט. הוא מלך. אז חיפש את אבא שלו בערב, לא אכל ארוחת ערב. אבא שלו אומר, מה קרה לך היום? אומר, אבא, אתה אמרת לי שאריה הוא הכי גיבור. נו, אז מה? בטח שאריה הכי גיבור. ואריה טורף אפילו בני אדם, לא מפחד מאף אחד. היום אני הלכתי, התקרבתי לעיר, וראיתי בשער של העיר תמונה של איזה גיבור אחד משסע אריה. איך זה יכול להיות? אמר לו, אבא, אתה אין לך שכל. אתה לא מבין. מה אני לא מבין? אני רואה, מה זה לא מבין? אני רואה בן אדם קורא אריה. ואתה אומר שאריה הוא יותר גיבור. אומר לו, לא. תבין, אם זה היה דבר שכיח, דבר של יום-יום, בכלל לא היו מציירים את זה. אם ציירו ציור כזה שבן אדם קורא אריה, זאת אומרת, זה מקרה שקרה אחד למיליון. זה מקרה נדיר, מקרה חריג. מקרה חריג זה אטרקציה, זה מושך את העין. אז כולם באים לראות. למה ציירו את זה? זאת אומרת, מהציור תבין מי זה האריה. למה לא ציירו בן אדם קורע, נגיד, עוף, תרנגולת, או זבוב? זה דבר פשוט. בן אדם הורג זבוב, בן אדם שוחט עוף. אבל בן אדם הרג אריה, זה דבר חריג. אומר גם כאן אותו דבר. אומר רבי משה אלשיך, סיפרנו היום באמצע הסיפור עליו, שהיהודי החצה לומד את דברת כולל שבת. היה יושב וקורא את דברי רבי משה אלשיך. פעם אחת, היה פרעות ביהודים, ובאו קבוצה של הרוצחים האלה, הכנופיות, הגיעו לאותו עיר, בדרך שבת. והאיש הזה סיים את הלימוד של רבי משה אלשיך, נכנס לישון. הוא בא רבי משה אלשיך בחלום ואמר לו, קום! ותוציא את כל בני ביתך עכשיו! כי בתוך שעה הרשעים יהיו בתוך הבית שלכם. ומהר, את מי שאתה יכול להציל, תציל. קם, והתקים צעקות. אמר את השתדים שלא לברוח, חלק האמינו, חלק לא האמינו, אמרו זה השתקע, חלם חלום, נשארו. ובאמת אחרי שעה באו אנשים שם, ומי שנשאר חייב שחטו אותו. אז פה רואים מה זה כוח של רבי משה השייך. שהוא בא להציל אדם שהיה לומד את תורתו. בספר חסידים כותב רבי ואי חסיד, מי שלומד תורה של איזה צדיק באופן קבוע, לומד תורה באופן קבוע. אפילו אדם קורא תהילים נגיד, קבוע, זה שכתב דוד המלך. בפטירתו, במותו, יוצא אותו צדיק לקבל את נשמתו. כך כותב רבי ואי חסיד. יוצא אותו צדיק, כיוון שהוא, יש לו הכרת הטוב כלפיו. שהאיש הזה במשך עשרות שנים, היה לומד את התורה של הצדיק הזה, עשה לו נחת רוח. כשהוא נפטר, הצדיק בכבודו ובעצמו יוצא לקבל קטנה. לכן, הצדיקים עוזרים למי שלומד את התורה שלהם. סיפרתי לכם פעם, אמר לו ראש הישיבה רבי זרעתי, אז זכר צדיק לברכה. הוא הרב של כל חכמי ישראל, שיבדל חיים, שמשלח לו רפואה שלמה, רבינו עובדיה יוסף, הוא תלמידו המובהק. הרב יהודה צדקה, רב השלום, ראש הישיבה, למד אצלו. הרב מציון אבא שאול, שנפטר השנה, היה תלמידו המובהק. בעזרת היה גאון אדיר, איזה חוכמה, איזה ראייה ישרה קולע אל השערה ולא יחתי. עיון עצום. אז הוא היה נותן לנו מוסר ללמוד על התלמוד מהרש"א, יש פירוש מהרש"א, רבי שלמה אידליס. היה אומר ללמוד, הוא סיפר לנו פעם שאיתו היה מעשה. תראו כמה שאדם לומד תורה. של איזה צדיק ובאופן קבוע, צדיקי לומד אתם קוראים חיים. הוא היה לומד את התורה שלו. פעם אחת אשתו חלתה, אשתו של רבי זרעתיה חלתה, אלא חום גבוה. הרופאים לא ידעו, ואז לא היו תנאים רפואיים כמו שיש היום משוחדדים. הייתה שוכרת בבית, חום גבוה, הוא היה בצער, יש לילדים קטנים, תינוקות, והרב לא היה יודע לעשות אפילו כוס תה. אולי אפילו על אפקט הפטירייה שהיה פעם לא יודע. כי אין לו עסק רק עם התורה. היה לו צער גדול, הוא בכלל פחד על האישה, על החיים שלה. ולמד את הגמרא, אמר לנו, ובאמצע הלילה נרדם עם דמעות, היה בוכה. היי, אשתו צעירה וילדים קטנים, עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא אכל כל היום, לא יכול להחליף בגדים, לא כביסה, ילדים קטנים, עוני, כולם באותו חדר, האישה חולה לידו. אז הוא אמרנו שהוא בכה ונרדם. פתאום הוא רואה בחלום זקן אחד הדור, אומר לו, אל תפחד, אל תפחד. אומר לו, אשתך תהיה בריאה, עד הבוקר היא תהיה בריאה. אמר לו, מה שם אדוני? ככה הוא שואל אותו בחלום, מה שם אדוני? אמר לו, אני שלמה אידליש, שמואל אידליש, אני מהרש"א. אתה לומד את התורה שלי? היה לי צער שהיום אתה היית, לא היית יכול ללמוד. אז אני באתי להגיד לך, שאל תדאג. ככה היה. בבוקר בבריאה, לבד. רואים שכשאדם לומד תורה של צדיק, צדיק שומר עליו, צדיק מתפלל בשבילו, צדיק עוזר לו. רבנו אריה אומר שימרנו עיניים לראות, היינו רואים, שכשאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מתפללים, שאנחנו באים לקיים מצוות, מחנות מחנות של נשמות הצדיקים באים לעזור לנו לעבוד את השם. זה לא דבר פשוט. בפרט בדור כמו שלנו, עם יצר רע כזה נורא, עם אני לא רוצה לקטרג, אבל עם כל כך שנאה נגד הדת, כל מה שמזכיר יהדות, יש כאלה שזה צנינים בעיניהם. זה לא פשוט לשמור מצוות. ותאמינו לי שאתם יושבי המרכז, הרבה יותר יש לכם מעלה מתושבי ירושלים ומקומות אחרים. כי לכן יש הרבה יותר התמודדות. אלה שיושבים בירושלים ובבני ברק ובריכוזים דתיים וחרדים, זה טבעי שיהיו דתיים, טבעי שיתפללו, טבעי שילכו לבית הכנסת. אבל יהודים שנמצאים בכל מיני שכונות מעורבות, בין כל מיני יהודים יוצאים לרחוב ולשוק ולשדות, ורואים את כל זה, ושומרים את עצמם, איזה מעלה, איזה זכות. זה הצדיקים שאומרים אותנו, תדעו. כך כותב רבנו ארי בפירוש, שמי שמקיים מצוות הצדיקים באים ועוזרים לו. הרשש כתב, משלום שרעבי, שאדם ייתן צדקה לעילוי נשמת אותם צדיקים המסייעים אותנו בעבודת השם ובתורתו. עד כדי כך. זאת אומרת, זה כל כך נפלא. יש לנו בזה ביאור גם במשנה שנקרא השבת במסכת אבות. הלל אומר, אל תפרוש מן הציבור, ואל תאמר דבר שאינו יכול להישמע, שסופו להישמע. ושמה אמרו, הסבירו כך, כתוב אצל נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. למה כתוב פעמיים נוח? ולמה כתוב אחר כך את האלוהים התהלך נוח? מה העניין בלהתהלך? הוא הסבר נפלא, גם רבי משה אבשך אומר. הוא אומר, יש אדם שהוא באופן טבעי נמשך לתורה ולמצוות. ודאי ברקע טוב, בא מבית של יהודים צדיקים, למד אצל רבנים גדולים, אז הוא צדיק. זה לא כל כך שבח. השבח של האדם, אם הוא גדל בסביבה עוינת, אם יש לו פיתויים, אם יש לו התמודדות עם היצר, והוא עומד נגד היצר, זה השבח שלו. לכן אמר אלה תולדות נוח נוח. יש נוח שכתב בבית של צדיקים, אבא שלו היה צדיק וסבא שלו היה צדיק, מתושרח, חנוך, אלה השבים של חנוך ושל נוח, ואבא שלו למך. אבל יש נוח אחר, שהוא נמצא ברחוב, נמצא בין אנשים רשעים, בין דור המבול, והוא שומר את עצמם, את עצמו מהם. הכוח העוצמה של האדם, שאת האלוהים יתהלך נוח. מה זה את האלוהים? אומר רבי משה אשך, כשאתה לבד. לא כשאתה נמצא בבית הכנסת עם צדיקים, אז אתה צדיק. אבל מה קורה שאתה לבד? נראה אותך הולך לאיזה מקום, נידח, שאין שם אנשים מראי שמיים. נראה שמה מה אתה עושה, נראה שתגיע לעיר שאין שם אוכל כשר, נראה אם תוכל לעמוד בפיתויים ובלחצים ולשמור את עצמך ממאכלים כשרים. זה נקרא את האלוהים, לבד, שאתה לבד עם הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לעולם יהיה אדם, נראה שמיים בסתר כבגלוי. זה חוכמה, זה חוכמה, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בנם אחריו, אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. כלומר, אפילו שאני לבד, היה דוד מתפלל, אני אשמור על התורה ועל המצוות. זה מספרים שהגאון מווילנה פעם, אמר רבי יעקב מדובנה, לכולם אתה אומר מוסר, למה לי אתה לא אומר מוסר? אמר לו, לא, אתה גאון הגאונים, רבם של כל ישראל, אני אגיד לך מוסר. אמר לו, כן, אני צריך גם מוסר. אז אמר לו, גאון מווילנה, רבי אליהו, זה לא חוכמה להיות הגאון מווילנה בבית, חוכמה שתהיה בתוך בעיר פריז, ושם תהיה הגאון מווילנה. חוכמה שתהיה בעיר הכי מושחתת, בהוליווד, אם אתה באיזה גמנם שם, ותשמור על עצמך להיות הגאון מווילנה. שמע את זה הגאון ובכה. בכה. אמר, אני חשבתי את עצמי מושלם, שאני הגעתי לדרגת השלמות, אני רואה שזה עדיין לא דרגת השלמות. דרגת השלמות של האדם זה לשמור על אותה רמה של יראת השם ואותה רמה מוסרית גם כשהוא חי בין שודדים וגנבים. זה חוכמה עצומה. לדעת להיות שונה מאחרים. זה שיעקב אבינו משתבח אומר לעשיו, אם לבן גרתי, רש"י אומר, ולא למדתי ממעשיו עליי. איך אפשר? אדם חי בתוך סביבה כזו גרועה. לא לקלוט מהם, הרמב״ם כותב, דרך האדם ללמוד מבני מנהגי מדינתו. הוא גר בין רשעים, הוא קולט מהם את ההנהגה שלהם. אז נחזור לדברי רבי משה אבשך. אומר רבי משה אבשך, היום קצר והמלאכה מרובה. ומה זה היום? היה צריך לומר, החיים קצרים. הוא מדבר על החיים, החיים קצרים. יום? עכשיו קיץ. הימים מתארכים. למה אומר היום קצר? אומר רבי משה אבשך, כל החיים של האדם זה יום אחד. והיום הזה הוא קצר. האדם תמיד חושב שיש לו זמן, והרבה דברים הוא דוחה למחר, והרבה דברים הוא דוחה לשבוע הבא, ולאחרי ההגים, ותמיד עוד, ואחר כשמגיע עוד הוא רואה שהוא צובר עוד חוסר זמן, והולך ונהיה יותר קשה. תראו פעם היו אומרים, איזה חיים קשים, נשאר יום כביסה בבית, זה היה יום של עבודת פריך. היו קמות בשתיים, בשלוש לפנות בוקר, הכובסת מגיעה, מרתיחים מים, אוספים את כל הכביסה, ושעות על גבי שעות, מי שזוכר פעם, אז היה צריך סבונים, ואחרי זה כחול כביסה, ואחר כך הסדות של עמילן היו מרתיחים בתוך זה. פתאום באה מכונת כביסה, אמרו פלאי פלאים, אנחנו בגן עדן. מה, יש דבר כזה, מכונה, מכניסים שם מהצד הזה, מוצא מצד שני, כביסה, איזה פלא פלאים, ראו כמה זמן יש. אחרי זה יצא גז והחשמל, והיה, אתם זוכרים פעם, היה סיסמה, פחות עמל, יותר חשמל, אני יודע מה, והם שם, לא משנה, המונה שלהם מתקתק, והם גונבים אותנו, ואחר כך, פעם היו לוקחים מים בדליים, והיה שעות מסוימות שיש מים, שעות שאין מים, רוב השעות לא היה מים. אמרו, הנה, התקדמנו, מכוניות, מכונית לכל פועל, אחר כך מיקרוגל, מחשב לכל ילד, כל מיני מתנות, מחלקים. אז מקרן החיים, אנחנו מתקדמים, יהיה לנו הרבה זמן. שאלו, בשביל מה זה טוב? מה זה מצוין? תוכל ללמוד תורה, כמה תורה תלמד, כמה זמן יהיה. אתה רואה? שאתה עובד ועובד ועובד, והזמן הולך ומצטמצם. פעם היית רואה בימי שישי, רבותיי, זה היה כל בתי הכנסת בירושלים, אני זוכר. בימי שישי, בשתיים בצהריים, כבר בתי הכנסת היו מלאים. האנשים כבר מוכנים בשבת, מגולחים, מסופרים, מעונבים, מלובשים. אני פעם הגעתי לבית הכנסת ביום שישי, באחת וחצי בצהריים. זאת אומרת, צריך להגיע, אחת ורבע. עד החצי בצהריים, אבא שלי היה איתי ברוגז אותו יום שישי. איחרת. אני לא מספר לכם בדיחה, מציאות. אחת וחצי, אתם יודעים מה זה אחת וחצי בצהריים? באחת, אתה צריך כבר להיות מוכן בבית הכנסת, יושבים, לומדים תורה עד הערב, מקבלים שבת אחרי שש שעות לימוד תורה. ככה היה. היום, בעוונות הרבים, אם אדם מגיע בשחייה, אומרים לו ברוך הבא, זריזים מקדימים למצוות. איזה תפילת מנחה, לא הולכים, הכל אחת למעלה ושבע למטה. הוא גמר את התפילה, הוא לא יודע איזה יום היום, יום ראשון, יום שישי או יום רביעי, הכל אצלו מעובב ביחד. מגיע הביתה, אוכל, לא יודע כבר איך לישון, מחפש את הכרית, יאללה. בברכת המזון הוא עושה בבוקר של שניים, ערבית שתיים. למה זה? יצר מה? היום קצר, זה אומר לנו רבי טרפון, היום קצר. אחר כך, והמלאכה מרובה, למה אמר והמלאכה? כאילו אות תנא לא אומר סתם מילה, אפילו אות. הוא מלאכה מרובה, מה זה והמלאכה מרובה? אומר רבי משה הצ'ך, אתה חושב שאם היו נותן לך לדוד לחיות במקום 100-120 שנה, לא יכול לחיות 240 שנה. על התספיק לתורה, לא, יש לך טעות. אתה יודע כמה תורה גדולה? אתה יודע כמה תורה ארוכה? איך אמר איוב? רחבה ממין ים, וארוכה מארץ מידה. תורה כמה שלומדים, רואים שעוד יש. כמה שלומדים, אין סוף, אין לה קץ. אין לה קץ לתורה, אף פעם לא לומדים אותה. המוח של האדם, תראו המדענים היום, אומרים שהמוח של האדם מנוצל 5% בלבד. 95% מבוזבז. סבר הוא כל מדען ואומר, הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה שבאמת אין לו שכל. באמת הוא לא מבין. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו מוח כזה מקיף, כזה ענק, שנוכל ללמוד את התורה. אבל אנחנו עצלים, זה שבא. היום קצר. והמלאכה מרובה. והפועלים עצלים. אומר רבי משה הצדיק, למה אמר והפועלים עצלים? תגיד, והעבדים. ואנחנו עצלים. הרי אנחנו נקראים עבדים, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. מה זה פועלים? אומר, אתה יודע, אם היה אומר, ואנחנו עצלים, אז זה אומר, אתה יודע, מי הוא מדבר? על אלה שעובדים, על אלה שנמצאים במשרדים, על אלה שעובדים בבתי חרושת, על נהגי המוניות או על ידי המעשיים עצלים. אבל אנחנו יושבים בית המדרש עכשיו, כולם יושבים פה, אנחנו לא עצלים, עובדה. עזרנו את הבית, עזרנו את כל העסקים, באנו פה ללמוד תורה. והפועלים העצלים. גם זה שכן פועל, פועל זה לא פועל של עבודה פיזית. עובד את השם. זה שבא לבית הכנסת וזה שבא ללמוד, הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. למה? הוא אומר פשוט מאוד, תראה. פרעו הרשע הבין את הדבר הזה. פרעו כשהבין את ישראל בפרך, מה הוא עשה? שני פירושים בפרך. פרך, עבודה קשה, כמו שהתורה אומרת, חומר בלבנים וכל עבודה בשדה. בפרך רבותינו דרשו בפרח. הוא היה פסיכולוג גדול פרעו. התקשורת היום יש לה הרבה מה ללמוד ממנו, מהתחבולות שלו. פרעו הרשע מה עשה? הוא היה בא, ביום הראשון שהוא יביא את האנשים, אמר בואו, מי שיעבוד הכי הרבה יקבל פרס. יש פרס שר העבודה, פרס עיריית תל אביב, פרס עיריית ראש העין, יש כל מיני פרסים. אז כל אחד רצה לעבוד כי הוא יודע לעבוד. מה עשה פרעו ביום הראשון של העבודה? הופיע בכבודו ובעצמו במקום של העבודה. אז כולם צעקו, פרעו הגיע, הנה הוא בא, הנה הוא בא, והתחילו לשיר לו, אז כל אחד התחיל, זה תפס את המעדר, זה את המקוס, זה את המחרשה, ועבדו במלוא המרץ. מה עשה המשע הזה? שם את כל הסוכנים שלו, אמר, תרשבו כל אחד כמה התפוקה היומית שלו. אז הם עבדו ועבדו במלוא המרץ. גמרו לעבוד בסוף היום, טוב, לא כל יום אפשר לעשות עבודה כזאת, זה פעם בכמה זמן. מקבלים מוטיבציה, חשק של העבודה, התלהבות, נסחפו עם, עם הזרם ועשו את העבודה הזאת. אז הם עבדו. במחרת פרעה לא הגיע, כבר אין חשק. עשו את הרבע של התפוקה, באו השוטרים, אמרו, אה, לא. אתה אומר, אני לא מסוגל, מה אתה לא מסוגל? אתמול כמה עשית, אתמול עשית מעל לבנים. מה היום אתה עושה לי רק 10-20? היכו אותם. הוא אומר, כשאדם רוצה, הוא יכול לעבוד. צריך רק חשק, צריך רק התעוררות. וכבר רבנו יוסף חיים, היה פעם יום של תעלית. באו ללמוד בישיבה. צעירים, ילדים צעירים. צום בגיל 14-15. באו ללמוד אחרי שעה, מהבוקר, אין כוח. זה נרדם. זה ישן, זה שם את ראשו על הקיר, זה שם על הזרוע. הרב ראה שזה לא עושה ככה, אמר להם, אני לא שאתם עייפים, בואו נעשה הפסקה, משחקים. הוציא, אני יודע, איזה דמקה, ששבש, משחקים, שמו. טוב, 5 דקות, צעקות, רעש, התלהבות, טראח, זה קופץ, זה צועק, זה הרוויח, זה לא הרוויח. אמר להם, מה קרה? לפני 10 דקות הייתם עייפים, כולם מנומנמים כאלה. אז מי שהיה נכנס היה חושב חס ושלום, זה כמו בית קברות, אבל איזו דממה. פתאום רעש, המולה. אומר, זה תלוי בהערכה, כשאדם מרגיש שהתורה היא חיים, אז הוא לומד אותה כמו שצריך. כשאדם מרגיש שהמצוות זה החיים שלו, זה העולם הבא שלו, זה הגן עדן שלו, הוא עושה כמו שצריך. וזה צריך אמונה, צריך הכרה בזה. זה אומר, היום קצר והמלאכה מרובה. והפועלים העצלים, ויש עוד ביאור, רבי אברהם אזולאי אומר, מה זה היום קצר? מבאר את זה בצורה נפלאה. אומר, היה פעם יהודי אחד, שרצה ללכת לגור באיזה עיר. היה מוכרח לבוא לגור, עבר את הכפר שלו, בא לעיר. רצה לדעת האם העיר הזו עיר טובה, איך האקלים שלה, איך מנהגי המדינה, איזה סוג אנשים יש פה, איך המאכלים, איך השפה, איך היה החברה. הלך להסתובב בשוק, נכנס לבית הכנסת, ואמר, המקום הכי טוב להכיר עיר זה חוץ ממכם, חוץ ממכם, לראות את בית הקברות של העיר. לטייל שם, לראות מי קרוב שם, יש אנשים צדיקים, אנשים פשוטים, רשעים, בינוניים, וכמה אנשים מתו. כדי לדעת אם זו עיר שאנשים שבאה מאריכים ימים, אם חיים טוב או לא. פרשת היכרות עם העיר, עם המייסדים של העיר, ההיסטוריה של העיר. מסתובב בתוך בית הקברות, מה הוא רואה? או טמון הזקן הקשר שנפטר בשם טוב מן העולם, בן שש שנים היה במותו. אחר כך הוא הולך פה, נפטר האיש הכשר, בן ארבע. מה זה בן ארבע, איש כשר, יש לו נכדים ובנים, מה זה זה מתאים לפעולה הזאת? הולך, 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 שואל מישהו, איזה פה החלקה של הגדולים? הוא אומר, יש פה גדולים הרבה מיוחד, שם בפנים. פה נטמן הישיש. הישיש, אז כן, בן שבע וחצי שנים היה במותו. קשיש בן שבע וחצי, שמונם הזה. אולי מדברים במיליונים, בשקלים ישנים, אין מה זה. זאת אומרת, כל העיר, כל הבית הקברות, אותו דבר. יש בגיל שנה וחצי, יש בן שנה, יש בן שישה חודשים, יש מקסימום שבע וחצי שנים. בא לבית הכנסת, אמר לו, מי יודע, אני מפחד לישון פה אפילו. אולי הוא מוצא, מי יודע, מלאך המוות פה לוקח אנשים צעירים, מה זה, אבל איך זה, יש אנשים מבוגרים. היה פניו זעפות, הרב של בית הכנסת הגיע, הרב העיר, ראה יהודי חדש פה, אמר לו שלום עליכם, על התפילה, צריכו ללמוד, רואה פניו זעפות, אומר לו, כבודו מתכונן פה לגור, באת פה לבקר, הוא אומר, כן, באתי לבקר, להתרשם מהעיר. למה פניך זעפות ואתה? אומר הרב, אני לא בטוח, לא יכול לדבר איתך פה, בחוץ, נצא אולי. אמר, תדבר בכבוד, אין דבר. אמר, אני הלכתי לרב, אגיד לך את האמת, רוצה לגור בעיר. הלכתי לבית הקברות, ראיתי שעל המצבות יש זה, שנה וחצי, שנתיים, חצי שנה. הישיש הכי גדול ששבר את השיא, הגיע לגיל שבע וחצי. זה מאוד מוזר לי, צעיר מאוד משונה, אני לא יודע מה. אבל תבין, צריך להבין דבר אחד. פה לא כותבים את השנים ברוטו שאדם חי. זה לא נקרא חי. רבותינו אומרים, רשעים בחייהם קרויים מתים, צדיקים במיתתם קרויים חיים. חיים שאדם חי פה בעולם הזה, אתה יודע מה זה חיים? תורה שהוא למד. כמה זמן השקיע בתורה? אנחנו יש לנו מנהג פה בעיר, שכל אדם, כל לילה שהוא הולך לישון, לפני שהוא הולך לישון יש לו פנקס. הוא רושם בדיוק את הדקות שהוא למד היום. מספר הדקות. הוא היה בשיעור תורה, אפילו השיעור נמשך נגיד שעה, שעתיים, אבל באמצע הוא נרדם. יש כאלה גם נרדם, הוא גורם גם בשכנים שלו לרדם, עושה זימון. אני לא רואה לשם. אז גם הסביבה. אז זה הוא לא רושם. הוא רושם נטו כמה הוא היה, הבין את השיעור, למד, קרא תהילים, התפלל, למד, הכל נטו, כמה זמן היה, רושם בפנקס. סוף שבוע לפני שבת, עושה סיכום כל השבוע, יוצא, יש אנשים שיוצא להם נגיד בשבוע חמש שעות, יש שש שעות, יש פחות, נטו. אחר כך, בסוף החודש, בסוף השנה, לפני ראש השנה, כל אחד בא אליי, ואני רושם בפנקס, כמה ימים יצא. ביום זה 24 שעות, זה יממה, זה נטו. ואז כשהאדם הזה הולך לבית עולמו, כדי שיהיה לו סניגוריה בשמיים, אנחנו רושמים על המצבה, נטו, כמה שנים יצא לו. אז יש הכי פחות, זה שנה, חצי שנה, שנה וחצי, ויש, זה השיא, ראית את השיא, הגיע לשבע וחצי שנים, זאת אומרת, שבע וחצי פעמים 365, כפול 24 שעות, זה סכום אדיר. הוא צבר, כזה מספר של נקודות, רושמים את זה על המצבה שלו. זה נקרא חיים. אומר רבי אברהם אזולאי, עכשיו תבין מה אמר רבי טרפון. רבי טרפון אומר, היום קצר. מה שאדם אוכל, ומה שאדם מטייל, ומה שאדם ישן, זה כל זה נקרא לילה. זה לא מציל ביום הדין. מה ראית פעם? אדם מת. כתבו עליו במצבה, האיש הזה אכל במחייו 5 טון גזר? או חיסל נגיד 300,000 כיכרות פיתות או כיכרות לחם? לא. כותבים מה מצוות עשה. מה מעשים טובים עשה? לא את הדברים בטלים, ענייני העולם הזה, הגשמיות שהוא אכל והוא עשה. לא. אז הוא אומר, היום כמה נטו מצוות מעשים טובים שזה נקרא יום, זה קצר. בעל המלאכה מרובה. ובעל הבית דוחק, מה זה בעל הבית דוחק? רותינו אומרים, זה הקדוש ברוך הוא דוחק, מביא ייסורים במינם על האדם. תדעו שהגמרא אומרת שכל הייסורים הבאים על האדם, הכל בפשעה של תורה. שאדם לא לומד תורה, אז התורה מייסרת את האדם. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. הרבה אנשים לצערנו, ואין יום שאין לנו את השאלות האלה. יש לו בעיות, יש לו זה. הרב, בדקתי את כל המזוזות, הם בסדר. תפילין, אני כבר מספתי אותם בבדיקה, מה זה יכול להיות? אביבי האיש הזה, מצוות לא מקיים. שבת, אני לא יודע אם הוא שומע. תורה הוא לא לומד. איך אתה רוצה שלא יהיה ייסורים? הרי כתוב, עושרי לגפן עירו ולסוריקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. לימד אותנו רבנו חיים בן עטר דבר שהוא כלל חשוב מאוד בחיי האדם. אומר רבי חיים בן עטר, אין אדם שאין לו עבירות, אם לא שלו של גלגולים שעברו, אם לא שלו מי יודע אולי של בני ביתו, אם לא של בני ביתו, של סביבתו, של אנשים שהוא לא הוכיח אותם, שיש בידו להשפיע עליהם והוא לא משפיע. זה נקרא עליו. ומה מחפשים את העבירות? אני רוצה לחזור בתשובה. ביין, תורה. התורה נקראת יין, שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. אז כיפס ביין לבושו. במה אנחנו מחפשים את העבירות? ביין. אבל אם לא, אומר בהן בנעתר, אם חס ושלום, אין תורה מספיק. ובדם ענבים סוטו, זה מתחיל ייסורים, השם ישמור. יש ייסורים של ממון, יש ייסורים של גוף. יש כל מיני סוגי ייסורים שהשם יציל אותנו מהם. זה אומר, לכן, כל הייסורים שבאים על האדם, צריך אדם בראש ובראשונה, ביטול תורה. יתלה בביטול תורה. כמה זה חמור. היה הרב אגן, אבי אברהם גגין, אב בית דין בירושלים, היה ראשון לציון, נכדו של הרשש, בן ביתו של הרשש. הוא כותב בספרו שפעם אחת באו עליו איסורים קשים, הוא לא יודע ממה זה. עד שבדק הוא מצא שבאמצע התפילה לפעמים היה פותח ספר ולומד. בגלל שהוא למד באמצע התפילה, והוא הפסיק עם זה, הפסיקו האיסורים. תראו כמה מדקדקים על עצמם, כמה אדם צריך דרך נכונה. אין סוף לדקדוק שאדם צריך לדקדק על עצמו, מה יכול להיות. זה אמר היום קצר, והגמרא מסכת עירובין אומרת לנו, רב חסדא, חסדא היה כשמו כן הוא, מלא חסדים. והיה לומד תורה, חסיד גדול היה. היה יושב וגוזל מזמנו בלילה ולומד. למה? כי למדנו מה זה היום קצר והמלאכה מרובה. נגיד אדם צריך ללמוד כל יום, חייב, 8 שעות לימוד. הרי יש 24 שעות ביממה. ולמדנו, איך אומרים, ביעלה ויבוא? זוכרנו השם בו לטובה, פוקדנו בו לברכה, והושענו בו לחיים טובים. אומרים הפרשים הרחידה, אומר בו בטבל, מספרו 8. 3 פעמים בו. זוכרנו השם בו לטובה. פוקדנו בו לברכה, והושענו בו לחיים טובים. אז 3 פעמים 8, 24 שעות. אנחנו מתפללים שכל החודש, בראש חודש, מתפללים על כל החודש. שכל ימי החודש יהיו טובים. יש 8 שעות שאדם עובד, 8 שעות שאדם ישן ואוכל, 8 שעות שאדם לומד תורה. אז זוכרנו השם בו לטובה, זה תורה, זוכרנו שזוכרים את התורה, אז יהיה בו 8 לטובה. ופוקדנו בו בברכה. פוקדנו זה שאדם הולך לישון, הוא שם את הנשמה שלו בפיקדון, הוא מחכה למחר בבוקר. יש הרבה אנשים שלא קמים בבוקר. אנחנו מברכים, מחזיר נשמות, תפגרים מתים. בירושלמי היה כתוב, שהיינו ראויים בבוקר שאנחנו קמים לעמוד ולהגיד, ברוך אתה השם, אלוקי המלך העולם מחיי המתים. אבל תקנו לנו לומר, המחזיר נשמות ולבין מתים. כי מחיי המתים, זה המתים יגידו שיקומו. אבל לפי ההלכה, מי שיתפלל תפילת שחרית, שכח להגיד ברכות השחר, ואחרי תפילת שחרית נזכר, הוא לא יכול לברך המחזיר נשמות וגרים מתים, שכבר יצא ידי חובה וברכת מחיי המתים, שאמר בעמידה. תראו מה זה, מוסר לאדם. מי יכול לדעת שהוא כן יקום? הרבה אנשים הלכו לישון ולא קמו, השם שמות. אז אדם, מפקדנו בו בחיים טובים. מפקדנו בו לברכה. אחרי זה אדם הולך לעבוד, 8 שעות עבודה, והושיענו בו לחיים טובים, הושיענו, צריך לשועה. כי מי יודע מה יש בעבודה, כמה צרות יש בעבודה, כמה גלגולים, כמה איסורים, כמה עניינים. יש היום הייתי החתב סופר שואל, ידוע, בית איש חי יאיר, בברכת המזון, שאנחנו אומרים, רחמה ויפרנסנו, בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, בנחת, ברווח לא בצמצום, בנחת ולא בצער. הבית איש חי אומר, איך יגיד בהיתר ולא באיסור? מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כסף של איסור? מדלג על זה, עשמו את זה בסוגריים. במקום אחר, הוא עצמו, בן איש חי, הביא את זה. בתפילות אחרות, הוא הזכיר בהיתר ולא באיסור. אדם סופר אומר, שבאמת אפשר לומר בהיתר ולא באיסור. לא שהכוונה היתר ולא באיסור, הכוונה שאת תיתן לי כסף של גזל או גניבה, זה בידך אתה, לא לגנוב ולא לגזול. מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אבל פירוש בהיתר ולא באיסור, לפעמים יש לי שאלה, האם מותר לי הדבר הזה או אסור לי? שחטתי איזה תרנגולת ואני לא יודע אם זה מותר או לא. יש שם זו שאלה, אבל הולך לרב, הרב אומר, בדיעבד זה קשר, אז אני מבלה לקדוש ברוך הוא, אל תביא אותי לי לדבר כזה. אני רוצה חלק עד הסוף, שיהיה לי חתחילה. או לפעמים יש ממון שבעל בית גזר אותי, והגיע לידי איזה כסף, אני אעקר אותו אצלי. האם מותר או אסור? אז לפעמים הרב יש דברים, לא בכל מקרה. יש מקרים שלפעמים הייתה איזה טעות או הייתה איזה דבר, אז אני אומר, תחכה, כשהוא יתבע אותך, תתחשבן איתו. הוא אומר, לא, אני לא רוצה כסף כזה. אני רוצה חלק, פרנסנו בכבוד וביזוי, בהיתר ולא באיסור. כסף שמגיע לי, שיבוא לי בעת השם. בצורה הכי טובה, הכי נכונה, הכי אמיתית. ככה צריך להיות האדם. זה הסדר. אמר בעל הבית דוחק, אומר רב חסדא, רב חסדא היה עושה יותר ממה שצריך, היה לומד תורה גם בשעות של השינה, גם בשעות של המנוחה. ולכן למדנו שהיום קצר והמלאכה מרובה, מה זה היום קצר? נגיד הוא צריך ללמוד 8 שעות, ואיזה יום אחד הוא לומד רק 4 שעות, אז לפני שהולך לישון הוא לא ישן, הוא גוזל מהשינה, הוא משלים את הלימוד שהוא החסיר אותו יום. ומשה חיינו צאתי כותב, שאפילו אדם חיתן את הבן שלו אותו יום, יש יותר גדול מהיום הזה, חוזר הביתה, הוא לא למד היום. אל תלך לישון, תשלים את הזמן, את החסר בלימוד תורה. ככה היו הצדיקים, ככה דרך החסידים. פעם אני ראיתי את מרן, הבן עובדי יוסף, השם ישלח לו רפואה שלמה, חזר מיום נסיעה מפרך, וחזרו בני הבית מחוץ לארץ עם מתנות, בלגן גדול בבית. היה רבותיי 12:30 בלילה, הרב מגיע הביתה. המולה, אנשים נכנסים, נוצאים, מדברים, הרב ישב לו באיזה פינה, לקח גמרא, מסכת יומא, שעה 1 בלילה, ישב התחיל ללמוד. אמר, היום לא למדתי בערב, אני צריך ללמוד. אנשים רעש מסתובבים. תארו לכם, אדם כל כך מבוגרת, זקן, שעור של ישראל ענב, יושב ללמוד. פעם אחת דיברתי איתו על איזה מקום לבוא, פעם ביקשתי ממנו צבי, ואמר לי, תגיד לו לבוא לחולון, זה היה לך בעומר. אמר לי, מה אתה רוצה בן ציון? אם אני לא אלמד, אני אהיה עם הארץ. אם אני לא אלמד, אני אהיה עם הארץ. אני יושב לומד, אני בזמן הזה יושב אלמד. תראו כמה הם, אתה חושב שסתם בן אדם נהיה גדול? אי אפשר להיות גדולים ככה בן רגע. להשקיע הזמן בלימוד תורה. מואבי סיפר לי כשהוא בא לארץ, שהיה בחור בן 22 בביקור הראשון שלו. חמש פעמים ביקר פה בארץ. אז הוא הלך לפגוש את הרב שאול דוויקר כהן לירושלים, משכונת הבוכרים. הוא אמר לו, תשב לידי, אני למד אותך תורת הקבלה. בשלושה חודשים אתה תהיה גדול. ככה הוא אמר לו. הוא היה למד קבלה, הוא רצה לו כוונות של, 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 של התפילה. אמר לו, לא, אני לא אוכל, זה צריך שנתיים. אמר לו, לא, אתה יש לך כישרונות, בשלושה חודשים אתה תוכל. אמר לו, אני יודע שלא, אבל אני צריך לחזור לחוץ לארץ, כי היה לו ויזה עם האמא שלו, סבתי, הייתה אלמנה צעירה, מסכנה. אז הוא היה בצער עליה, רצה לחזור איתה, והוויזה עומדת להיגמר תוך שבועיים, שלושה. אז ענה לו הרב שאול דוויקר, אמר לו, תדע, ואני תמיד היה מזכיר את זה, שמי שהולך ללמוד תורה צריך לחשוב באותו רגע כאילו הוא מת, והמילים שלו היה שהוא נמצא מתחת לבלטות חוץ ממכם. ואז אף אחד לא יבקש ממנו כלום, לא אמא שלו ולא אבא שלו ולא אחי ולא אחותו ולא ביטוח לאומי ולא מס הכנסה ולא אף אחד. מישהו ראית פעם מס הכנסה לבקש מאדם מת לשלם את האגרה שלך? מה? במתים חופשי. יש טעויות שלהם שהם לפעמים מזמינים מת שמת לפני 50 שנה שלכם לא מכתבים. לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה, אבל אנשים נורמליים לא טובים ממת כלום. אמר לו, ככה אדם שלומד תורה צריך לחשוב כאילו הוא מת. אמר לי אבי, ששמעתי את זה ממנו, זה נהיה לי דרך בחיים. ובאמת כך, שיושב לומד לא שייך להתהפך כל העולם. אומר, יהיה מלחמת גוג ומגוג, צדק אטום תיפול על קוסובו, אני לא מעניין אותי. לא יזוז, לא מזיז את הראש מהספר. סיפרו פעם, אני זוכר שהיינו ילדים בישיבת פורת יוסף, על הגאון הרב מנצור בן שמעון, לפני שנה נפטר הרב השלום. אני זכיתי ללמוד אצלו בישיבה. שנתיים למדתי אצלו. הרב מנצור בן שמעון, הוא היה גר בסוף חייו בבני ברק. היה שקדן גדול, הוא יליד צפת. היה יושב לומד בצפת, לפני איזה סיפור, לפני למעלה מ-80 שנה. הוא נפטר בקרוב ה-90. היה ילד, בחור צעיר, יושב לומד בבית הכנסת. היה רעידת אדמה בצפת, חצי התקרה של בית הכנסת נפלה והוא לא הרגיש שהוא המשיך ללמוד. הוא המשיך ללמוד כי ככה הטביעו בהם, לא זזים. לא זזים מהספר. אתה יושב ללמוד, לא מעניין אותי מה קורה, מי נכנס, מי יצא. לא מרימים את הראש מהספר. ככה הם לומדים, ככה לומדים תורה. איך נהיים גדולים? רק ככה. שכשאדם מקבל על עצמו, סיפרו בקרם, קרם זו עיר בגרמניה, עיר ידועה, שהיה שם למדו מוסר, למדו תורה, יומם ולילה, היו מוסרים נפשם על לימוד תורה. בקרם מנו יקים, יקים זה יקים. נכנסו הנאצים הגרמנים ממש שמם לתוך השכונה, איש לא זז מהגמרה. נכנסו בסוף לתוך בית המדרש, הרב אמר להם, תדעו, יש מלחמה, לא מעניין אותנו, נכנסים חיילים, נכנסים זה. אנחנו לומדים תורה, כשאדם לומד תורה הוא צריך לדעת שהעולם עומד עליו. ואם הוא מזיז את הראש מהספר או מהלימוד, העולם יכול להיחרד. וזה לא בדיחה, הגמרא אומרת, דוד המלך. הנה עוד מעט הפטירה שלו בחג השבועות. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, דעני השם קיצי, דעב מידת ימי מהי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא ימות בשבת. מה היה עושה? כל שבת לומד תורה בלי להפסיק. מוצאי שבת, היה גומר בשבת בשלום, עושה סעודה, הודיה לשם יתברך, הוא יודע עכשיו יש לי לחיות עד שבת הבאה. כל שבת. ככה עושים סעודת מלאכי מלכה, סעודה של דוד המלך, מוצאי שבת. כשהגיע הזמנו להיפטר, מה עשה הסתה? נרעיש בחוץ. יצא דוד המלך רגע החוצה. עצם זה שיצא, זה כבר היה הפתח. נפלה המדרגה, הפסיק ללמוד, נפטר. לכרם נכנסו הנאצים, שחטו אותם על הגמרות. הם מתו מתוך לימוד תורה. שרם אשרי אתם. בזכותם אנחנו חיים היום. אז זה המסירות נפש הייתה. לא לזוז. כשאתה לומד, אתה לא זז, לא מעניין אותך, יהיה מה שיהיה. אני זוכר פעם, זה היה לא מלון בזמן, בין בשנת תפשין כפה, זאת אומרת יש כבר כמעט 35 שנה, מרן הרב עובדיה יוסף היה בירושלים, חבר בדין, והיה כל ליל שבת, הוא התחיל הראשון בעולם עם עונג שבת, פעם זה היה ידוע, ליל שבת, עושים סעודה, ערבית, הולכים לישון כולם, אף אחד לא יוצא לבית הכנסת. בא הרב ואמר, מה אתם הולכים לישון? תלמידי החכמים שלומדים כל השבוע ילכו לישון, אבל אנשים שעובדים, בואו לשמוע דברי תורה. אמרו בסדר, אנחנו מוכנים. הוא היה צעיר לימים, אני מדבר איתכם, הוא היה עוד לפני גיל 40. אסף ובישיבת תורת יוסף, בחדר האוכל הענק של הישיבה, היו באים כ-400 איש. כל ליל שבת. אז ירושלים הקטנה של אז, לא מדבר על ירושלים של היום שהיא פי ארבע ממה שהייתה. היו אנשים באים, אז היו מביאים שני פייטנים לפני כן אומרים שירי שבת, ואיזה מישהו אומר דברי פתיחה. הרב היה בא, מתחיל להגיד דברי תורה, נחל שוטף. איזה מהירות, לא היית מספיק לשמוע. כל פרשת השבוע, ככה ישב והפוך בעפה, מדרשים מאגדות חז"ל. היה שם בניין ישיבת תורת יוסף, זה ארבע קומות, אנחנו לומדים בישיבה. היה שם קומה למעלה שהייתה עזובה. באותו שבוע הביאו מהנדס, ראו שחגורת הביטון של הגג נסדקה. אתם יודעים רבותיי, זה מעשה שהיה. בעיתונות זה היה כתוב אז. נפלה קומה שלמה באמצע הדרשה של הרב. קומה שלמה, כל התקרה, כל הגג של הישיבה קרס. עכשיו הנס הגדול שהגג קרס על הקומה שמתחתיו, הוא לא נפל לצדדים, ואז שני הכותלים משני הצדדים התקפלו וסגרו עליו כך, בצורת פירמידה. ושום אבן לא נפלה החוצה. עכשיו, הרב המשיך בדרשה, אבל החשמל נפסק, כי היה שם כל האזור נקרא זרם החשמל, היה בלגן גדול, נס עצום. עכשיו, אנשים, אז אמרו קדיש, אנשים יצאו החוצה, אנשים יצאו החוצה, לקחו כיסאות צמוע על הראש. אני לא אשכח, אתה צריך כיסאות, והכיסאות היו מדיק, מה זה יעזור? אם תיפול אבן, כל אבן ששוקלת איזה 100 קילו, 150 קילו אבן ירושלמית, לקחו עם כיסאות, הרב יצא, ותדעו, שום אדם לא קיבל אפילו שריטה. מה שהיה שם, כל ירושלים עמדה אותו לילה על הרגליים, מכבי אש, כולם הגיעו, צוות חילוץ, מפקדי המשטרה, אמבולנסים, העירו כאור יום את כל השטח, חיפשו אולי איזה פצוע, איזה שרוט, מישהו במסדרון, כלום. אנחנו שישה חודשים לא למדנו בישיבה, סגרו את הבניין על מנעול בריח, עד ששיפצו אותו מחדש. זה הבניין בשכונת גאולה. מה אני רוצה לומר לכם? כשיש תורה, אין נזק ואין פגע, אין מה לפחד. זה עולים בעיניים, ניסים גלויים, אבל כל זה ממה בא? שאדם יש לו התמדה בלימוד תורה, שאדם מתמיד ויש לו רצון ברזל, אז בשמיים שומרים אותו. בשמיים שומרים אותו. אומר הרמ"ק שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, הוא ציווה אותם, אתם רואים את האדם? הנה האדם הראשון, אתם רואים אותו. הוא יוליד בנים, והבנים שלו בנים, וזרעו ירד בארץ, כשהם יעשו את רצוני ויעסקו בתורתי, אתם מצווים לשרת אותם כעבדים. ואז כשאדם עושה רצונו של מקום, כל המלאכים שרים למשמעתו. ככה זה. זה אמר רבי טרפון, היום קצר והמלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק, והפועלים עצירים. ודוד המלך מה אומר בתהילים? הודיעני השם קיצי מידת ימי מהי הדעה מחדל אני. מה זה הודיעני השם קיצי? דוד ביקש, שעד שדוד ביקש לדעת מתי הוא מת, אבל צלת פלאים. ואתם יודעים שהגמרא אומרת, שבעה דברים מכוסים בבני אדם. אין אדם יודע מתי הוא מת. אין בעולם אדם שידע מתי הוא מת. יכול להיות שכמה שעות לפני הפטירה יביאו לו סימנים, והרבה פעמים אתה רואה שבן אדם גם אבל לפני זה, שהוא ידע, ויראותו בכוחות, אין דבר כזה. אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אין אדם יודע במי מסתכר, זאת אומרת באיזה סחורה הוא ירוויח. האם ייסע לצפון או ייסע לדרום? האם הוא נוסע לצפון, והפרנסה שלו דווקא הייתה בדרום. לפעמים קונה סחורה מסוימת, כמו לא אומרת, והוא בטוח שבסחורה הזו הוא ירוויח, והסחורה הזו גרמה לו את כל הצרות, וסחורה אחרת שבכתב לא החשיב אותה, פתאום ממנה יצא לו רווח. מהשמיים עושים כך, שאדם לא יוכל לדעת העתיד שלו. אז איך דוד רוצה לדעת מתי הוא מת? אמרו אבותינו, לא זה הפירוש, הודיעני השם קיצי. הודיעני השם קיצי, אומר רבי אברהם אזולאי. פירושו של דבר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הרבה פעמים אני שוכח, אני מפחד שאני אשכח את יום המוות. הרי אם אדם שם מולו את יום הפטירה, הוא לא יחטא אף פעם. אמר רבינו בהי בספרו חובות הלבבות, שהוא ראה עיר אחת של אנשים צדיקים, מה הם היו עושים? הם היו כבר פחות או יותר הגיעו לגיל העמידה, ויש להם כבר פרנסה מספיק בשביל לאכול. זאת אומרת, לא בשביל לחיות חיי ראווה או חיי מותרות, אבל בשביל לחיות יש. מה עשו? עזבו את הנשים ואת הילדים בבית, עשו להם שכונה נפרדת ששם כל הגברים יושבים ולומדים תורה כל היום, והבתים פונים לבית הקברות. שכל רגע שיבוא יצר הרע להחטיא אותו, יסתכל מהחלון ורואה את המתים בידו. אלה כל החברים שלי שהיו, ואיך כאלה שוכנים שם. כמה שיצר הרע לא יבוא עליהם. אומר, כשאדם זוכר את יום המיטה, אז הוא לא חוטא. אמר דוד, ריבונו של עולם, שלא אשכח איזה פעם, תמיד תזכיר אותי, הודיעני השם קיצי, שאני אזכור שיש קץ לאדם. שכשאדם זוכר את הקץ, הוא לא חוטא. זה פירוש, הודיעני השם קיצי. יש הרבה אנשים, פעם קראתי להיום עם איזה קבלן, בן 75. הוא מספר לעיתונאי את התוכניות שלו לעוד 50 שנה. הוא מתכונן לבנות בדרום איזו עיר ענקית. ולכן בין 75 לעוד 50 שנה. ככה זה יצר רע, אומר האדם, אתה לא תמות לעולם. איך אמר פעם אבן עזרא? שאדם הולך להנחם אבלים חוץ מכם. השאלה הראשונה שהוא שואל, בין כמה היה הנפטר? למה הוא שואל בין כמה? הוא אומר, תראה, הוא נגיד, הבן אדם הזה שבא לשאול הוא בן 50. הוא שואל בין כמה היה הנפטר. אם אמרו לו שהנפטר היה בין 60-70, יש לי עוד זמן, הוא אומר. למה אני בן 50, הוא נפטר בן 70. אם אמרו לו הנפטר בין 40-48, אומר, ברוך השם, אני עברתי את הגיל הזה. איך שלא יהיה, בני אדם מנסים לברוח כל הזמן מהדבר הזה. אומר לו, לכן אמר בסוף אבות, ואל תאמר שהשאול בית מנוס לך, שעל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחך הוא מת, ועל כורחך אתה עתיד תת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הפירוש שהשאול בית מנוס לך, השאול זה בית הקברות. מה בית מנוס? אז אומר המגיד נדון כך. בא אדם, נגיד, זה בית דין של מעלה. אז פעמים אותו, שודנים אותו, ככה עשית, ככה, מה יש לך להגיד? אז הוא אומר, אין לי פה להשיב ולא מצח להבין ראש, אבל שאלה אחת. אתם שלחתם אותי פה לעולם על כורחי. לא שאלתם אותי. כתוב בפירוש במשנה על כורחך, אתה נולד, אז אם שלחתם אותי פה בכוח, אתם לא יכולים לדון אותי. אני בכפייה באתי לכאן. עולם בכפייה? בסדר. ספר לך סיפור. לא ספר לך סיפור. מה הסיפור? אין לספר לך, אמרו לך תשמע. היה איש אחד, היו לו מסכן הזה על הבחתו, שתי בנות. ואיזה בנות, לא עליכם, כל עובד עליך. האחת, הייתה מקדלת, יש לה פה, השם יצילנו אם תיקח את כל הערוצים שיש היום, לא יגיעו לקצה של המעשר של הפה המתונף שהיה לה. על כל מילה 98 קללות. לך, מקדלת. זה הדבר שלה. מדברת, הולכת למכולת, אז דרך המכולת, מקדלת. תקנה לי חלב עם קללות, תקנה כל דבר קללות. עכשיו, כל בחור שהיה מגיע, היא רגילה, זה הסלנג שלה, היא לא מתכוונת אפילו לקלל. שואל אותה משהו, מדבר איתה על החיים שלה, קללות. בורח, מה, אם הוא גם מגיע עם אישה מקללת? והבת השנייה, לא עליכם קרוב לדרך, איזה מראה עליה, מי שרואה אותה, שבוע לא יכול לאכול. ודאי שזה מה לעשות. היה בצער גדול. היה בצער גדול, זה כל היום היה בא לבית הכנסת, בוכה, התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתי הבנות האלה, תמצא להם חתנים. אני לא יכול למצוא, אדם נורמלי לא יכול לקחת אותם. בא אליי בן אדם אחד, אמר לו, שמע, אני יש לי פתרון, מה אתה בוכה? אמר, מה? אמר, הבת המקלדת, תיקח לה בחור חרש. זה לא ישמע כלום, ואני כחרש לא ישמע, הוא חילן בה יפתח פיו. היא תגיד לו איך המכולת וכתה זה, תחלל אותו, הוא יגיד אמן כאן. בסוף היא מברכת אותו, לא יהיו מברכים בין טוב לרע. אמר לו טוב, ועם השנייה מה עושים? אומר, תיקח אחד לא עליכם, סכן נהור, לא רואה. זה לא רואה אם אכפת לו, איך היא נראה למה היא דומה. והיה אור הלבנה כאור חמה, יחשור שיהיה כאור שמש. אמר טוב. הלך מצא, אמר תעשה טובה, תמצא לי חתנים כאלה, תן לך כסף, הלך מצא, אחד הרש, אחד עבר, עשה חתונה, נגמר הסיפור, ברוך השם, חיים ושלום, 5 שנים בשקט, הכל טוב. והנה, אחרי 5 שנים, הגיע רופא פלא לעיר, הגיע מסין הרחוקה, האיש הזה, רופא חולים, סומך נופלים וזוקף כפופים. והיה רעש גדול, כל התקשורת רק דיברו על זה, שהוא פוקח עברים ומגיר אסורים, הכל. אמרו טוב, הלכו לאבא הזה, אמרו לו, אז היא אמרו לאנשים האלה שיש חג כזה, חוק קם עליהם. זה החרש, הלך אליו, אמר, עולה 50,000 דולר, כהניה אלף, רק תרפי האוזניים, נשמע פעם מוזיקה, משהו, נהנה. בסדר. מה, חכה איזה מוזיקה הזאת? שם לו, אמר לו, צריך לעשות משחות כאלה ולשתות ככה ולעשות טיפול כזה וכזה. במשך שבועיים אתה שומע פרפקט. לא מצוין. שמע, אחרי שבועיים הכל בסדר, בא הביתה. לא עליכם, איזה קטנות, איזה שם צילנו. והשני, שם לו גם כן משחה, זה היה קצת יותר, עיניים מקרה עין זה קצת יותר עליל, 30 יום אמר לו, אתה תראה, תחפושות, מתחפושות, טיפות, צריך לשים זה, אחרי חודש, בא הביתה, וואו. אמר, זאת האישה שאמרו כלילת יופי, נסוס כל הארץ, שם יצילנו, מה צריך להיות? טוב. בני אבא לגן, יאללה, בית הדין, משטרה, השם ישמור, גירושים, תביעת גירושים. עכשיו את מי נשימו? אתה רופא. תראו את הרופא לבית המשפט. אתה הרופא, לפני שבאת, היינו בשקט. היינו איש תחת גחנו ותחת תאנתו. בא זה, ברוך הבא, איסורים, התחילו כל הצרות. זה נפתח לו העיניים רואה, וזה שתח לו האוזניים, שומע, הצרות. תבואו אותו בית המשפט, קראת פיצויים. הרופא הזה היה לו שכל, לא הוא טיפש. בא בית המשפט, אמר כן, נכון, אני איזה. אמר, אתה יודע מה? יש לי אפשרות אחרת, אני אביא רפואה אחרת, הרואה הזה עשה אותו עיוור בחזרה, ואת זה שהוא שומע עשה אותו אטרש עוד הפעם. אין בעיה, אני עושה את זה. אמר, לא, אנחנו לא מסכימים. אמר, אי אפשר שאתה חבל, אתה לוקח משתי אנשים, משתי הצדדים. או אם אתה רוצה לראות, אז אני בסדר, השופט אמר, הוא צודק. זה משפט צדק. או אם אתם רוצים, אתם תובעים אותו, קחו פעם שיקחו תרופה, שיעשו אותם חדשים ועיוורים בחזרה. אומר, זה אותו דבר לבן אדם. בן אדם מה בא עושה? הוא צועק. בא לבדין של מעלה, אומר, ריבונו של עולם, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי. אומר לו, תגיד לי, כשכאב לך האצבע, שהיה קצת חום, לא רצת לרופא מהר, אמרת לו, לא, אני רוצה לחיות. אם אתה אומר שחיית פה בכוח, אז למה הצלת את עצמך מסכנות? למה כשהיית רעב רצת לאכול ושאלת את הרופא איזה ויטמינים לקחת ואיזה זה ואיזה זה, ושבאו לקחת את נשמתו, אמר, לא, תתעני, זה לא אני, זה טעות, טעות במחשב, איך תיקח את זה, אמרת, מעזה, לא אני. מה זה אתה ידעת לעשות, לשלוח לאנשים אחרים? אבל, אז אתה לא יכול לתחל במשנה רש"י, לכן אמר, ואל תאמר שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך, ועל כוחך, לכן הדרך הטובה ביותר, רבותיי, ללמוד תורה, לקיים מצוות השם. והקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, ונזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיה ולמצוא. אדם שזכה שהכניס חכמים, לא מי יודע מה עשו מצוות, מתו גמרו את הדין שלהם 12 חודש ויושבים במקומם. הם רוצים לדעת מה יש במחלקה השנייה, בעולם השני, לא יכולים לראות. יש חומה שמפסיקה, יש להם רשות לטייל, ליהנות, להתעדן איפה שבתחום שלהם, ולא יותר. אבל התחום שלהם, אתם חושבים שזה קטן? זה גם ענק, רחב ידיים, ענק, ללא מספר, ללא קץ, ללא גבול. ויש עולם יותר למעלה, ויש עולם יותר למעלה. האם הם רוצים לפגוש את הקרובים האחרים שהם הכירו, או איזה חכם שהם ראו, שמעו עליו, רוצים לראות אותו, לא יכולים. מתי הם יכולים? בחודש ניסן. בליל ראש חודש ניסן, הקדוש ברוך הוא רומז למלאכים, והם מעלים את כל המתים על גבי החומות. הם עומדים מעל החומות, ומעל החומות הם רואים את כל הנעשה פנימה. וזה נמשך כל החודש. ועל זה תיקן רבנו יוסף חיים תפילה בספרו לשון חכמים, ריבונו של עולם קבל באהבה וברצון כל תפילת נשמות מתי עמך בית ישראל העומדים על גבי שלוש חומות של גן עדן ומצפצפים בפיהם כציפורים ומעתירים עלינו בית ישראל. מבקשים עלינו רחמים. שואל הזו אמן שתנה דרכה עכשיו מבקשים רחמים, ומפני שאין לך אדם מישראל בחודש הזה שמתחיל ראש חודש, הוא אומר, נכנס ראש חודש ניסן, צריכים להתכונן לפסח. זה הולך לקנות מצות, זה הולך לקנות יין, זה הולך להזמין בשר, זה הולך לקנות עופות, זה הולך להתעניין מה עושים, זה הולך לצבוע את המטבח, זה הולך לשפץ איזה משהו, כל אחד עושה איזה הכנה לפסח. אחד הולך בודק כמה כלים נשאר, מה חסר לי לקנות לפסח השנה, אחד הולך לקנות בגדים, לקנות נעליים לילדים, הכל זה מצווה. שאדם ראשו, אפילו שזה האישית שלו, הוא קונה לעצמו לכבוד אחד, אבל זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לשמוח, לקיים מצוות עשה מן התורה, שמחת בחגיך, אתה וביתך. ואדם יש לו ארבעה, מה אומרת, אתה ואשתך, ובנך וביתך. ויש ארבעה אחרים. אם אתה משמח ארבעה אלה, אני משמח ארבעה שלך. עבדך ואמתך וגרך אשר בשעריך. אם אדם והלוי אשר בשעריך. אדם משמח את העני, מי זה לוי? זה העני. אחר כך יש לו עבד או אמה או גר, הוא דואג להם אל הארבעה. אם אתה משמח ארבעה שלי, אני משמח ארבעה שלך. ואז כיוון שהאדם עסוק כעת במצוות, אז זה כן מבקשים עלינו רחמים המתים. כאן עמדנו שאין דבר כזה שסתם ברכה תתקבל. אין דבר כזה שבחינם תפילה תעלה. צריך שיהיה בשביל משהו. אדם לא יכול לבוא ישר לבית הכנסת לבקש רחמים על איזה דבר. לא. קודם כל תקרא כמה פרקי תהילים. קודם כל תלמד איזה שעה אחת תורה. קודם כל תלמד איזה פרק משנה. תלמד לפחות פתח אליהו, תקרא איזה משהו, תיתן צדקה, אחרי זה תעמוד ותבקש רחמים. בספר תורה מה אנחנו עושים? אחרי שעולים לספר תורה, עושים השכבה למת או מי שברך. למה? עשינו איזה מצווה. קראנו בתורה לפחות שלושה פסוקים, ברכנו לפניה ולאחריה, עכשיו גימו ורשאי אני לעמוד ולבקש כעת את הבקשה שלי. אז אם כן ראינו שתפילה כדי שתעלה, צריך שיהיה יחד איתה איזו התעוררות. לכן המתים, לא בחינם לבואו יבקשו עלינו רחמים. אין להעביר אותם שאנחנו עסוקים במצוות, ומקיימים רצון השם, מכינים עצמנו לקראת החג הגדול הזה הוא חג הניסן, והחג הגדול הזה הוא חג הפסח, שהוא חג המצות, שבו יצאנו ממצרים, ובו יצאנו מעבדות לחירות, אז יש כל כך דבר גדול. עוד רבותיי, ניסן, ניסן, אתם יודעים, מעלה של ניסן, אני יושב לתאר כל החודש את מעלת ניסן, לא נסיים. הזוהר אומר, אם היינו יודעים מעלת החודש הזה, היה האדם סופר את הימים, את השעות, את הרגעים של החודש הזה, ומה הוא עשה כל דקה. איפה הוא עשה? איפה הוא בילה את הזמן? אם דברים בטלים, או במצוות ומעשים טובים. שהחודש הזה יקר מפז, שערי שמיים פתוחים, שעת רצון, זה דומה לחודש תשרי. תשרי הוא שביעי, וניסן הוא ראשון, עד רבה. תשרי הוא נגרר אחרי ניסן. ניסן ראשון הוא לכם לחודשי השנה. רבי מוחאים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי כותב, 12 יום של חודש ניסן, מתחילים מהלילה רבותיי, הם כנגד 12 חודש שהבאים עלינו לטובה עד ניסן הבא. איך שאדם מתנהג ב-12 ימים הללו, כך התנהגו איתו 12 החודשים הבאים. יום ראשון של ניסן זה היום א' ניסן, זה כל חודש ניסן, תלוי בו, בהנהגה שאדם מתנהג. נעשה מצוות, שמר דרך ארץ, מוסר, עבודת השם, תפילה כמו שצריך. אז כל החודש ניסן עובר בשלום ובהצלחה. מחורת יום שישי, זה בית ניסן, חודש אייר. איך הוא התנהג בבית ניסן? ככה כל חודש אייר התנהגו איתו בשמיים. אחר כך שבת, ג' בניסן, זה חודש סיוון, לא חג השבוע. חודש סיוון, חודש יקר מאוד, ותלוי איך הוא מתנהג בשבת. אחר כך, יבוא ד' בניסן, חודש תמוז, ה' בניסן, וחודש אלול. ה' בניסן, אב. אז אב יתהפך לשלום ושל בית כמו אלול. יהיה כולו חגים ומועדים, אב לכל החודשים. אחר כך ו' ניסן, זה חודש אלול, ז' ניסן, חודש תשרי, ח' ניסן, חשוון, ט' כסלו, י' טבת, י' א' שבט, י' ב' ניסן, נו האחרון, כנגדו חודש אדר. זה המעלה של החודש הזה. לכן אין אומרים בו תחנון, כי הוא כולו ימים טובים. בהלכה כתוב, להיות ב-12 ימים ראשונים, הקריבו הנשיאים קורבנות, עשו חגיגה של חנוכת המשכן. כמו מחר בבוקר, ראש חודש ניסן, הוא קם המשכן. ויהי ביום השני, עכשיו אנחנו קוראים כעת בפרשה, וכל זה יראה בימים האלה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו ואומר מועד לאמור. מה היה? משה הקים את המשכן. אחרי שגמר להקים את המשכן, ירד ענן מלמעלה, והשכינה נכנסה לתוך המשכן. אי אפשר היה להיכנס, כתוב הפסוק, בסוף פרשת פקודי, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן ענן הענן. וכבוד השם מלא את המשכן. אפשר היה. כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לי לבוא לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. זה הסתיים ספר שמות. חזק, חזק והתחזק. עכשיו מתחיל ויקרא. מה קרה? ישראל רוצים להיכנס, חנכו את המשכן, היה יום חודש ניסן.